נתחיל. טוב, אז שוב שלום לכולם. אנחנו ביום ראשון כ"ז בסיוון תשע"ט, אוטוטו לפני היציאה לעונש בין הזמנים. ואני רוצה היום יחד איתכם לדבר על דברים שאמר הרב אלקנה כהנא שפירא, זכר צדיק לברכה. אנחנו נאמר את זה בהתחלה ולא נזכיר כל הזמן, על העניין של מהות התורה, כי יש תפיסה בעולם שאומרת בטעות שהתורה נלחמת בחיים, והתורה היא סותרת את החיים, ולמעשה התורה היא לא כזו, היא לא נלחמת בחיים, היא לא סותרת את החיים, היא שורש החיים. וכל החיים האמיתיים, אני מרגיש, נובעים מתוך התורה. ולכן, לא כמו אותם אנשים שחושבים שוויתור על דברי תורה לא מוסיף חיים בעולם, אלא מצמצמים את החיים, מקשים על החיים. זה דברים שאנחנו מכירים, אנשים מדברים ככה. אלא להפך, ככל שיש יותר תורה, יותר עמל, יש יותר חיים. משום שהתורה היא שורש החיים. וגם באמת היא העצה הטובה ביותר כיצד לחיות. והתורה צריכה להיות כזו שהיא המובילה את החיים, עד שהמעשים הכי טבעיים שלנו, אכילה, שתייה, שינה, הדברים הכי פשוטים, הכי טריוויאליים, יהיו יוצאים ממנה. ולכן, הרבה פעמים כשאתה רואה חיסרון בגשמיות, אתה יכול להצביע על חיסרון ברוחניות, באופן ישיר. כלומר, כשאתה רואה אותם בני אדם, שמעשיהם, הנהגותיהם, ענייניהם חסרים, זה סימן שזה חסר ברוחניות, ולכן זה כך. ואת המצב הזה צריך לתקן. ועל כך אנחנו נדבר בשיעור הזה שלנו, ואנחנו נתחיל. תסתכלו בבקשה במקור מספר אחת. אצלכם בדף המקורות, לאחר חטא העגל, אנחנו מוצאים שמשה רבנו מתחנן, משה רבנו עומד בפני הקדוש ברוך הוא, מתפלל שיסלח לעם ישראל. אבל בתוך מכלול תפילתו אומר משה רבנו, ועתה אם תישא חטאתם דמעי מחני נא מספרך אשר כתבת. פסוק לא פשוט, אמירה מורכבת ביותר, עד כדי כך שהזוהר הקדוש, כפי שמופיע אצלכם במקור מספר 2, אומר תלת עינון דגרמין ביש לגרמי, שלושה דברים שגורמים לבושה למי שאומרם. תרם בעי אלמה, שניים בעולם הזה, ואחד באלמה אחרה, ואחד בעולם הבא. ואילן עינון, ואילן, כאן הרשימה. הראשון, מנדלייט גרמי, מי שמקלל את עצמו, מי שאומר על עצמו דברים שליליים. אומר הזוהר הקדוש, דתנינן, למדנו, חד ממנה התפקד קמי דברנש. יש ממונה אחד, ישות רוחנית המכונה אצלנו מלאך, שנמצא אצל האדם, ובשעתה דלייט גרמי, ובשעה שהוא מקלל את עצמו, אומר על עצמו דברים שליליים, היים ממנה ושבעין אחרנים דממנת חוטאי, אותו ממונה, ושבעין מלאכים שהם עומדים לשרת אותו, כלומר כמו מפקד פלוגה, הם חיילים שלו, נקלין האם מילה, הם לוקחים את אותה אמירה שהאדם אמר על עצמו וממשים אותה. אומר הזוהר הקדוש, מלן רב ממשה, היש לנו דוגמה טובה יותר ממשה רבנו? דאמר, ואם עין מכנינה מספריך אשר כתבת. ואנחנו יודעים שבפרשת תצווה הוא לא מוזכר, ואמר לצורך, הוא אמר את זה לטובת עם ישראל, הוא אמר את זה לצורך, ואף על גב דקוצ'ה בריחו אבי ראותי, ואפילו הקודש ברוך הוא עשה מה שהוא ביקש, להשתזיב מעונשה, לא ניצל מאמירה זו, ועד יתמרד אלא ידקר בפרשת ואתה תצווה, ויתמחה מתאמן. אפילו שהדבר היה לצורך חיובי, אחרי מה שהוא אמר, קרה לו. הפי הדברים האלה של הזוהר הקדוש, שאנחנו מוצאים בדברי הראש, על התורה בתחילת פרשת תצווה מקור שלישי אצלכם, תמצא בכל הסגרים אשר בתורה, מי שנולד משה, כלומר מספר שמות, עד משנה תורה, ספר דברים, שהוא נזכר, אין מקום שמשה רבנו לא מוזכר בשמו בתורה, מספר שמות כמובן. מלבד זה הסדר, חוץ מפרשת תצווה, אומר רבנו הראש, ותימהו, איך ייתכן? ושמעתי מפי הרב רבי דן אשכנזי ז"ל, אחד הראשונים בתקופתו, לפי שמשה אמר לפני הקדוש ברוך הוא על מחילת העגל דבר רע, ואם עין מכנינה מספריך אשר כתבת, ואמרו ז"ל קללת חכם אפילו על תנאי היבה, היבה. אמר קודש הבריך הוא אעשה לך לפנים משורת הדין, אמחה אותך מן הספר אשר כתבתי, כלומר מסדר ואתה תצווה שכתבתי לפני קידיסה. וזוהי הקללה שעשתה רושם שלא נקרא שם שמו, ובשביל כך לא נזכר משה בזה הסדר. דברים מזעזעים. האמירות שלנו, המילים שלנו, הם ברי משמעות חריפה מאוד. הם לא דברים שנאמרים באזמה, מה אמרתי כולה, סגנון דיבור מפורסם. כלומר, כולה מה אמרתי. התפילה של משה רבנו, אומר הרב אלקנה שפירא, זכר צדיק לברכה, הייתה תפילה של מסירות נפש ממש עבור עם ישראל. כשמשה רבנו אומר ועם עין מכני, הרי הוא מסכים באותו רגע שכל המעלות הרוחניות התבטלו, ובלבד שמי ינצל? עם ישראל. זה לימוד גדול על גדלותו של משה רבנו ועל אהבת ישראל הגדולה שלו. אבל יש דברים שעומדים מעבר, המשמעות מעבר לדברים הללו. היא פשוטה, אם אתה לא מוחל לעם ישראל, למה אני צריך חיים? בשביל מה אני קיים? למה אני חיים? זה נקודת שיא של אהבת ישראל ומסירות נפש למען הכלל. אבל אנחנו צריכים להקשות קושייה. ומה הקושייה? הרי משה מתפלל במסירות נפש בשביל עם ישראל, אז כזה עונש? למחוק את שמו מפרשה שלמה בתורה? הרי מסירות נפש למען כלל ישראל היא מדרגה נעלה ביותר. אלא רבותיי, משה רבנו היה מוכן לוותר על כך ששמו ייכתב בתורה מחנינה. על זה היה הקפדה. מהדברים הללו צריך ללמוד יסוד גדול וחשוב. למרות שהמדרגה הגדולה הזו של מסירות נפש, כפי שהיא באה לידי ביטוי אצל משה רבנו, הייתה עליונה עילאית. מדרגה של תורה, מדרגה של תורה שביטולה וקיומה. משה רבנו יכול היה לומר מחנינה, אבל לא מספרך. כלומר, כשאנחנו מדברים על דברי תורה, אומר הרב שפירא זצ"ל, אין מקום למסירות נפש כזו. ולמרות שזה מדרגה כל כך רואה, יש בה פגם. וכשאנחנו מנסים להבין ולהתבונן ולראות איזה פגם יש לו, אומר הרב, התורה היא שורש החיים. והיות והתורה היא שורש החיים, לא יכול להיות שאדם מתנדב לאבד את הקשר והשייכות אל התורה, אפילו בשביל כלל ישראל. היות בזו סתירה מיני וביי, בלשונו של הרב. על דברי תורה לא מבטרים. ולא יכול להיות שמשה רבנו יוותר על חלקו בתורה בפרשת תצווה, ואפילו בשביל כזה דבר חשוב. התורה היא יסוד החיים, היא המקור לחיים. איך אפשר לוותר על חלקך בתורה? על זה הקדוש ברוך הוא מקפיד עליו, על הרצון לוותר אפילו בשביל עם ישראל כולו. כלומר, מבחינה רוחנית משה רבנו מוסר את נפשו בשביל עם ישראל, ולכן דברי תורה לא נאמרו בשמו בפרשת תצווה. זו מסירות נפש עצומה, אבל מדרגה כזו היא מדרגה בעייתית. בעייתית. אפילו כשאחר כך בעקבות האמירה הזו התורה אומרת לנו, בשמו שמשה רבנו כמובן, ונפלנו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה, אבל זה מנוגד למהות של התורה. משה רבנו היה צריך למסור את נפשו פיזית, מחנינה, כלומר הרוג אותי, אבל לא לוותר על השייכות שלו בתורה, על חלקו בפרשת תצווה. דברי פלאות. ולכן צריך להבין, גם הגמרא במסכת בבא קמא, בשנה הבאה אנחנו נלמד את הדף הזה כמדומני, במקור מספר 4, מסופר בגמרא על אותו דבר שמפורסם וידוע בספר מלכים, שדוד המלך רצה לשתות מים מבור אשר בבית לחם, וכתוב בגמרא מקור מספר 4, ויתאבה דוד ויאמר, מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער. טוב, אז מתארגנים שלושה גיבורים יציאה לקרב, לפעולה חשאית לשאוב מים מבור אשר בבית לחם. ושימו לב, בית לחם עדיין בידי פלישתים. ויבקעו שלושת הגיבורים במחנה פלישתים, וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער. מביאים לדוד את המים שהוא רצה מבור בית לחם. הם סיכנו את נפשם למות בשביל להביא מים לדוד המלך. מים לדוד המלך. איזה מדרגה לכבודו של מלך ישראל משיח השם למלא תאוותו והתאווה דוד. אומרת הגמרא, מכדי גמרא ודשלחו ליה. אחר כך שאנחנו מתבוננים בפסוקים רואים שדוד המלך לא רצה לשתות מן המים אחר כך. אז בשביל מה שלחת? בשביל מה אמרת? ושלחו להם, מי לא אהבה דוד לשתות עם? למה דוד המלך לא שותה? הרי אנשים סיכנו את נפשם להביא לך מים. אומרת הגמרא, דלא אמרינו משמי, כדי ששמו לא יימחה מדברי תורה, אמר כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי, כל המוסר עצמו למות על דברי תורה, אין אומרים דבר הלכה משמו. אתם שומעים דבר פלא? דוד המלך מסתפק לגבי דין שנלמד בשנה הבאה, שנקרא תמון באש, והגיבורים שלו מסכנים את נפשם והלכו לסנהדרין לברר את ההלכה הזו, ויום ההלכה הזו נתבררה מתוך מסירות נפש. דוד לא רוצה לשתות את המים, למה? משום שההלכה הזו נאמרה בשמם, הם סיכנו את נפשם, לא אומרים דבר תורה בשמם. במסירות נפש כזו יש ניגוד לתורה, משום שהתורה היא תורת חיים והחיים הם תורה, כמו שאנחנו רואים רבותיי ברמב״ם. הרמב״ם בהלכות רוצח ושמירת הנפש בפרק ז' בהלכה הראשונה אומר הרמב״ם, וחיי בעל חוכמה, סליחה, וחיי בעלי חוכמה ומבקשיה בלא תלמוד כנפח חשובים, לכן הפגיעה בחיים כמוה כפגיעה בתורה, ולכן שמו של מוסר נפשו על דברי תורה לא נזכר עליהם, משום שהאדם לקח סיכון של איבוד החיים, ואי אפשר לאבד את החיים אפילו בשביל דברי תורה. יקפוץ מי שיגיד, רגע, האדם כעמוד באוהל, זה הממית עצמו, עליה אנחנו נענה בהמשך. בעזרת השם. כלומר, התורה לא סותרת חיים, היא מופיעה בהם. כל המציאות של עקירת החיים אפילו בשביל לימוד תורה, אי אפשר לקנות על ידי זה תורה. זו גם ההקפדה שהיה לקודש ברוך הוא נגד משה. כי התורה שורש החיים, לא ייתכן שהוא יגיד שהוא מבטר על חייו מכן אינם מספריך. נכון, מצד שני, תסתכלו בבקשה במקור מספר 5. מצאנו שיש חובה למסור נפש על לימוד תורה, כמו שהגמרא בברכות אומר, מניין שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה. הנה סתירה שנאמר, זאת התורה האדם כי עמוד באוהל, באוהל, אבל לא מדובר על מסירות נפש ממש, אלא על עמל של תורה. מאיפה לומדים את זה? מספר השאילתות. ספר השאילתות של רבי אחי גאון, שהוא אומר שהאדם צריך לעמול בכל כוחות נפשו בתורה. אם חסרה לו ידיעה בתורה, הוא צריך לברר את הדין. אבל כשזה לא כרוך בסיכון חיים פיזיים, משום שהתורה היא תורת חיים, והקדוש ברוך הוא לא רוצה שהאדם יסכן את חייו כדי ללכת ולחפש תורה. ימות באוהל, כן, אבל לא לסכן את חייו בשביל זה. אם כן, מה עושים? מה עושים? מה עושים? איך יוצאים מתוך הסתירה הזו שלכאורה אדם צריך למות באוהל, והכוונה היא באוהלה של תורה, לבין הקפדה של הקדוש ברוך הוא על משה רבנו, שמסר נפשו ואמר מכן אינה מספריך ונענש. איך זה מסתדר? אומר הרב שפירא, היות והתורה היא שורש החיים, ממילא היא העצה הטובה ביותר לאדם כיצד להתנהג. ההליכה אחר התורה, גם מבחינה שכלית, היא ההתנהלות הטובה ביותר שיש עלי אדמות, משום שהיא מקור החיים. ובאמת, אומר הזוהר הקדוש על פרשת תרומה, אומר, ובגין דחד ברק וצ'בריך ועלמה, כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הסתכל באורייתא, הסתכל בה באורייתא וברא עלמה. כלומר, המציאות הגשמית של העולם נבראה על פי התורה. ולכן העולם, החיים הגשמיים, הם תורה. הם לא יכולים להיות מנותקים מהתורה, מנותקים מהלכותיה, ממוסריה, ממצוותיה. בואו ונתבונן באבות האומה. והראשון שבהם יעקב אבינו, שמיתתו שלמה, וכל בניו עובדי השם. אנא הסתכלו בבקשה במקור מספר 6. כאשר יעקב אבינו עובד אצל חמיב לבן בחרן, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ומצווה אותו. וכך מופיע בספר בראשית פרק למד א', מקור 6 אצלכם, כמה וכמה פסוקים בדילוג, מפסוק ג' ועד י"ג. ויאמר השם אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך וכולי. אנוכי אראה לבית אל אשר משכת שם מצבה, אשר נדרת לי שם נדר, עדה קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך. טוב, יעקב שומע, ומה הוא עושה? קורא לנשותיו רחל ולאה. ושימו לב במקום מספר 7. וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה שדה אל צונו, ויאמר להם וכולי. ותן רחל ולאה ותאמרנה לו, העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו? הלא נחריות נחשבנו לו כי מחרנו, ויוכל גם אכול את כספנו. כי כל העושר שרצין אלוהים מאבינו לנו הוא לבנינו. ועדה כל אשר אמר אלוהים אליך עשה, ואנחנו צריכים לנסות ולהבין את השיחה הזו בין יעקב לרחל ולאה. רגע, סליחה, יעקב אבינו, אתה שומע ציווי מפורש מיקוד שבריחו לחזור אל ארץ אבותיך, אז אם כן מה מתבקש? לשלוח הודעה לשתי נשותיך ולומר להם, נשותיי היקרות, נא לארוז בשעה 2 יציאה. נכון? ומה אנחנו רואים? כשיעקב אבינו קורא לנשותיו לשדה על מנת להקים קבינט, להתייעץ, הוא לא מודיע להם על הציווי, אלא הוא שואל מה הם אומרות. מה אתה אומר?
קשור, אבל לא עד הסוף, יכול להיות שלא בדיוק
נו, אז בבקשה, תומך.
בפרשה הקודמת, אז גם פה זה קודם כל לשכנע, גם מבחינת היצרה, לשכנע שלא יהיה סיכויים בכלל, שאתה אגיד רגע, אבל אם הייתי נשאר שם, אז אולי היה יותר טוב, שיהיה שכנוע גמור של כל מה...
הבנתי, לכן אתה אומר, יעקב מתייעץ איתם, מפני שהוא מוריד עליהם את הציבור. טוב, אני רוצה להמשיך במהלך של הרב שפירא, ברשותך אפשר? למעשה, הגמרא במסכת ברכות מקום מספר 8 אצלכם. היא לומדת מכך איך מתייעצים. וזה לשון הגמרא. אמר רבי עקיבא, תניא, בשלושה דברים אוהב אני את המדיינים, עם. שחותכים את הבשר, אין חותכים אלא על גבי השולחן. למה לא ביד? שלא תחתך. כשנושקים, כשמנשקים את היד, אין נושקים אלא על גב היד, החלק החיצוני. כי בחלק הפנימי אדם נוגע, ולך תדע מה יש. והדבר השלישי, כשיועצים, וזה עיקר ענייננו, אין יועצים דפקודיו, אלא בשדה. היו רוצים להתייעץ, היו יוצאים החוצה ומתייעצים בשדה. אמר הרעד הבר אהבה, מה יקרה, מאיפה אנחנו לומדים שזה הדבר הנכון? וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל צונו, פילי פלאות. כלומר, אומר הרב שפירא, אנחנו רואים מכאן שיעקב אבינו רוצה להתייעץ, לשמוע את דעתן של נשותיו. מה הוא עושה? הוא יוצא, קורא להם לשדה. אבל אני לא מבין את הנקודה. יעקב אבינו, מה אתה צריך להתייעץ? קודש הבריך הוא אומר לך, תסתכלו במקור מספר. הפכתי כבר את הדף. במקום מספר 6. ויאמר השם אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך או למולדתך, ויהיה אימא. מה יש להתייעץ? קודש ברוך הוא מצווה, אתה פותח קבינט? מה מקום להתייעצות יש? ובאמת צריך להבין. יותר מזה, כאשר יעקב אבינו אומר לנשותיו כי השם אומר לו ללכת חזרה לארץ הקודש, לארץ ישראל, הם לא אומרות לו נעשה ונשמע. הם לא אומרות לו יהי כן, אלא מתחילות לדבר בהיגיון וסברות אנושיות, ובאמת מתוך חשבון של המציאות הן אומרות נכון, אין לנו מה לחפש פה. ולכן אתה כל אשר אמר לך אלוהים קום עצה. רגע, לא הבנתי. בגלל שבאמת אבא שלכם התנהג בצורה משפילה, בצורה לא מכובדת, שהוא מכר אתכם וכו' וכו', אז צריך לשמוע בכל הקודש בו. ואם לא, הייתם נשארות שם. אלא שהתורה היא שורש החיים, ולכן התורה היא העצה הטובה ביותר. כל ציווי של הקדוש ברוך הוא נקרא מצווה, מלשון מצווה. כי זו גם העצה ההגיונית, השכלית, הטובה ביותר לנו, כבני האדם, כיצד לנהוג. ולכן תעיינו בזוהר, מקור מספר 9, בפרשת בלק שנקרא בעוד שבועיים. אומר הזוהר הקדוש, כמה תבין עינון, ארכין ושמינין דאורייתא, כמה טובים אורחות התורה, דרכי התורה, נתיבות התורה, והכל מילה ומילה, כל מילה בתורה, לא רק כל עניין, לא כל פסוק, אפילו כל מילה ומילה בתורה, אית כמה עיתים, כמה תבין לבני נשה, כמה עצות טובות לבני אדם, אפילו במילה אחת. ומדוע? כי כוונת התורה להדגיש שגם בשכל הישר בהיגיון אנושי צריך לנהוג כפי שהתורה מנחה. את העשייה יש לבצע גם אם לא מבינים, אבל צריך לדעת שגם על פי היגיון וסברה אנושיים דעת התורה היא הנכונה ביותר. ומי שרוצה לראות את הדברים גם בצד ההלכתי יכול לעיין במקור מספר 10 בדברי הרמב״ם, שלא היה לנו ממשה עד משה גדול כמשה רבנו בן מימון. וכך הוא כותב בהלכות תמורה פרק ד' הלכה עם ג', ורוב דיני התורה אינן אלא עצות מרחוק מגדול העצה, לתקן הדעות וליישר כל המעשים. זאת אומרת שהמצוות בעצם הן עצות מקודש הבריך הוא כיצד להיות טובים יותר. ולכן כשהתורה מספרת לנו שיעקב מתייעץ עם נשותיו, זה על מנת שנבין שציווי השם הוא הדבר הנכון ההגיוני ביותר גם בשכל האדם. אני רוצה מתוך הדברים הללו לרדת ולהתקרב אל מציאות חיינו. אומר הרב שפירא זצ"ל, ואני מאוד מאוד אקרא את הדברים מתוך הכתב, כמובן ומתוך הספר אהבתי תורתיך. ואומר הרב, ישנם צעירים העומדים, והוא מדבר על ישיבה גבוהה, כלומר הוא מדבר עלינו, שמתלבטים מה לעשות, האם ללכת לישיבה וללמוד תורה או למקומות אחרים, אם זה צבא, אם זה מכינה, וכל מיני רעיונות, שנת שירות, כל מיני. אומר הרב שפירא, באופן כללי האדם צריך ללכת למקום שמתאים לו. הבעיה היא שבגיל הזה לא נכון שאדם יקבע לעצמו מה מתאים לו על פי מה שהוא מרגיש כעת. האדם לא מכיר את עצמו בשלב זה, בו יש כוחות אדירים אבל יש גם ניסיונות. אדם צריך להיכנס לישיבה ולשבת וללמוד כראוי, רק כך הוא יוכל לדעת באמת מה מתאים לו לעשות ולהיכן עליו ללכת. התורה היא שורש החיים שלנו, היא זו שמנחה אותנו. כאשר האדם משתקע כראוי בלימוד, איך אמרנו, אני אומר את זה בסוגריים, התורה היא המייעצת הטובה ביותר, סוגר סוגריים, הוא יוכל לדעת מה תפקידו בעולם. תסתכלו בבקשה במקום מספר 11. הגאון מווילנה, זה מובא ברוחות חיים בכתר ראש סימן סמכתת, אומר הרב שפירא, כותב שאם לאדם יש התלבטות, תראו איזה פטנט מעשי, יש לאדם התלבטות כיצד להתנהג במקרה מסוים, שישב וילמד זמן מה, ואחר כך יחשוב כיצד להכריע. היסוד הוא שלימוד התורה נותנת הייתה הטובה ביותר לאדם, וגם בדברים מאוד טריוויאליים, האם לקנות מכנסיים כחולות או אפורות, האם לקנות חולצה משובצת או חלקה. אם יש לו התלבטות, תפתח ספר, תלמד, אתה תקבל עצה מן התורה. לכן הוא ממשיך ואומר, כל החיים שלנו יונקים מתוך התורה, ורק לאחר שנלמד בישיבה נוכל להרגיש מה באמת מתאים לנו. אני אומר לנו שנלמד, כי כל הנהגה בחיים צריכה להיות על פי התורה, כי התורה לא סותרת את החיים, כמו שאמרנו, היא החיים, והיא צריכה להתגלות בכל פרטי החיים, גם במעשים הטבעיים הפשוטים. כולם צריכים להיות נובעים ממעיינה של תורה, לא מתוך רצונות שלנו, לא מתוך תאוות שלנו, אלא מתוך כך שזה רצון התורה. אם כן, מאיפה אנחנו לומדים את זה? תסתכלו רבותיי, ספר שמות, מקום מספר 12. כאשר משה רבנו מגיע תחת ציווי השם לפני פרעה, תראו מה כותב, וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווה אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. וצריך באמת כאן להקשות שאלה, האם היה צריך לצוות את משה רבנו על זה? הרי משה רבנו הוא סמל למסירות נפש על כלל ישראל, צריך לצוות אותו על ישראל? שימו לב על המדרש, רש"י במקום, מקום מספר 13, ואומר, ויצווה אל בני ישראל ציווה עליהם להנהיגם בנחת ולסבול אותם. ולכן המדרש במקום מספר 14 אומר, באותה שעה ביקשה מידת הדין לפגוע במשה. איך כתוב? ויצווה אל בני ישראל. מידת הדין רוצה לפגוע במשה, כי זה לא נאמר בנחת. וכיוון שראה הקדוש ברוך הוא שבשביל ישראל הוא אומר, לא פרעה בו מידת הדין. משה רבנו, כלל ישראל כלול בו, מדוע הוא צריך לצוות על משה רבנו קודש בריך הוא איך להתנהג עם עם ישראל? מה, זה לא ברור שיניג אותם בנחת? אלא, אומר רב שפירא, ההנהגה צריכה להיות על פי ציווי של תורה, על פי הלכה ועל פי הדין. אהבת ישראל לא צריכה להיות מפני שאני אוהב יהודי, אלא אני אוהב יהודי כי השם ציווה. זאת התורה, זה תורה, זה חיים. כל פעולה באה מכוחה של התורה, אין משהו אחר. לכן, כל חיסרון בחיים טבעיים נובע מחיסרון ברוחניות. ויום ויש הרבה פרטים בחיים שלנו שלא נובעים מתוך התורה, התיקון שלהם הוא בהגברת כוח התורה, להוסיף תורה על תורה, רוחניות על רוחניות, וכך לאפשר לה להיות, כי הם חיינו באורך ימינו. והדבר הזה אנחנו לומדים מפרשה לא רחוקה מאיתנו, פרשת האספסוף אשר התאבו לאכול בשר. זוכרים? כן. לא מזמן. פרשת בעלותך, בספר במדבר פרק י' תעיינו מקור מספר 15, והאספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי אכילנו בשר. מוכר, זוכרים?
כן, כן,
מצרים. ואז משה רבנו פונה לקודש ברוך הוא ואומר, מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, כי יבכו עליי, לאמור תנה לנו בשר ונאכלה. איי, 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 איי. הקדוש ברוך הוא לא עונה למשה רבנו בנוגע לבקשתו, טענתו, אמירתו, מאין לי בשר לתת. אלא מה הוא אומר לו? קודם כל וראשית לכל. תסתכלו מקור 16. ויאמר השם אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל אשר ידעת, כי הם זקני העם ושוטרה, ולקחת אותם אלו אל מועד, והתעדבו שם עמך. וירדתי ודיברתי עמך שם, ועצלתי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם ונסו איתך במסע העם, ולא תיסע אתה לבדיך, ורק לאחר מכן. ואל העם תאמר התקדש, התקדש למחר, ואכלתם בשר וכולי, עד חודש ימים, עד אשר יצא מאפכם ועליכם לזרע. ואני לא מבין, אומר הרב שפירא, צריך לברר, על מה בני ישראל מתלוננים, על הבשר שחסר להם, ולכן מה צריך קודם כל לענות? על הבשר. תענה על הצורך הגשמי שלהם לאכול בשר, ואחר כך תגיד לו, בוא נקים סנהדרין. טוב, זה הפוך רבותיי. מדוע? מלמד אותנו הרב שפירא זצ"ל שהוספת 70 הזקנים מתשובה לבקשת הבשר. אם לא היה חיסרון רוחני לעם ישראל, לא הייתה תופעת הספסוף. לא הייתה בקשה וטענה על גשמיות חסרה. ובאמת אנחנו רואים שכך הרמב״ם מבין במקום מספר 18 בהלכות סנהדרין פרק ד' הלכה א', אני קורא מתוך דברי הרמב״ם. אחד בית דין הגדול או סנהדרין קטנה, צריך שיהיה אחד מהם סמוך מפי סמוך. מה הכוונה? כמו משה רבנו סמך יהושע ביד, שנאמר ויסמוך את ידיו עליו ויצבר, וכן השבעים זקנים משה רבנו סמכם ושרתה עליהם שכינה, ואותם זקנים סמכו לאחרים ואחרים לאחרים. ובאמת עולה שאלה, מדוע יש קשר בין תחילת רעיון של הסמיכה בשבעים הסנהדרין, זקנים הללו, בפרשת בעלותך? הרי כבר בפרשת יתרו נתמנו הם שופטים, שרי אלפים, שרי עשרות, שרי חמישים, שרי עשרות. למה צריך שוב פעם סמיכה? הרמב״ם מלמד אותנו ששורה עליהם שכינה, והסמיכה היא רק באלו ששרתה עליהם רוח הקודש, כמו שכתוב, והצלתי מן הרוח אשר עליך. אבל בשרי האלפים ובשרי המאות, החמישים והעשרות, לא שרתה עליהם שכינה. כלומר, תפקידם של 70 הזקנים לא היה לשפוט. אתם קולטים? תפקידם של 70 הזקנים ששרתה להם שכינה הייתה למנוע תאוות בשר. למנוע הספסוף. איך? על ידי הוספת תורה. מי שישפוט הם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. תפקיד הסנהדרין הוא למלא את המילוי המוכני לעם, ולכן גם לא יחסרו דברים גשמיים. כאן מתחילה השמיכה. כאן מתחילה השראת שכינה. רבותיי, התורה היא תורת חיים, היא מקפת, נוגעת, שייכת לכל מכלולי החיים ובפרטים הקטנים ביותר שניתן להעלות על הדעת. אנא, כשאנחנו יוצאים לבין הזמנים, נשמור חזק, חזק, כי דברי תורה צריכים חיזוק, שלא חז ושלום לנתק את עצמנו, את החיים שלנו, מהעולם הרוחני, מעולמה של הישיבה והתורה. כי אם חז ושלום נרחק ממנו, נהפוך להיות הספסוף שמתאווה לבשר. ואנחנו לא, לא שם, לא כאלה, אלא כי עם קדוש אתה להשם אלוהיך. צריך לעשות כל מאמץ ולא להתנתק לרגע אחד מהחיים. כי החיים הם פשוטים, טבעיים, אמיתיים, רק לאורה של תורה. שיהיה לנו חיים טובים. ואיך אומרים בברכה הידועה? יוסיפו לך שנות חיים, הווה אומר שנות תורה. בהצלחה.